מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מגזין מוקלט. מיטב הכתבות של מכון דוידסון זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה.
והפעם, כמה טוב שבאת הביתה. כתבתה של דוקטור יונת אשחר, פורסמה ב-2 באוגוסט 2019. כשבייתנו את בעלי החיים, שינינו את התנהגותם וגם את מראם. מדוע בעלי חיים מבויתים רבים חולקים את אותן תכונות פיזיות? והאם במהלך האבולוציה שלנו בייתנו גם את עצמנו? כמה טוב שבאת הביתה. ב-1959 יצא החוקר דמיטרי בלייב לנובוסיבירסק שבברית המועצות כדי להתחיל בניסוי שממשיך עד היום. השאלה שרצה לענות עליה הייתה מה קורה לבעלי החיים כאשר אנחנו מבייתים אותם. בשונה מאילוף שבו מלמדים בעל חיים מסוים להישמע לפקודות או להתנהל בצורה הרצויה לנו, ביות הוא תהליך שנוגע למין כולו ולא לפרט בודד. מין מבוית הוא מין ששונה מבחינה גנטית, וכתוצאה מכך גם מבחינה חיצונית ולרוב התנהגותית ממין הבר שממנו התפתח. מאות ואלפי שנים של החלאות שינו את המינים המבויתים והתאימו אותם לצורכי האדם. הפרות השתנו כך שיתנו יותר חלב, התרנגולות שיטילו יותר ביצים, הסוסים היום גדולים יותר מאבותיהם סוסי הבר ומסוגלים לרוץ מהר יותר, הכלבים צייתנים יותר, בעלי נטייה מולדת להימשך אל בני האדם, וגזעים שונים שלהם פותחו למשימות שונות, כלבי רועים, כלבי ציד, כלבי מזחלות, כל גזע עם תכונות הגוף והאופי שיעזרו לו במשימתו, ובמקרים קיצוניים עד כדי נזק לכלבים. למרות שכל מין של בעל חיים בוית למטרה שונה, יש כמה מאפיינים שחוזרים שוב ושוב אצל בעלי החיים המבויתים. לרבים מהם, למשל, יש אוזניים שמוטות, בניגוד לאוזניים הזקופות של מיני הבר. לכמה וכמה מהם יש גולגולת קטנה יותר, אף קצר יותר, זנב קצר ומקורזל, שיניים קטנות, פרוויים קטמים בניגוד לפרווה החלקה הנפוצה אצל אבותיהם הפראיים ועוד. וזה לא נגמר במראה החיצוני. לחיות מבויתות יש לעתים קרובות תקופות ייחום ארוכות יותר או תכופות יותר, כלומר כמה פעמים בשנה במקום פעם אחת, והם משחקים ומתנהגים בצורה ילדותית גם כשהם מתבגרים. אותו סט של תכונות המשותפות לחיות מבויתות רבות מכונה היום סינדרום הביות. בלייב נתקל לראשונה ברעיון זה כשקרא את ספרו של צ'רלס דרווין שונות בבעלי חיים וצמחים מבויתים, והוא עורר את סקרנותו. בעלי חיים שונים כל כך, בויתו לצרכים שונים כל כך, איך ייתכן שאותן תכונות יופיעו שוב ושוב אצל מינים רבים? כדי לענות על כך, ניסה בלייב להבין מה בכל זאת משותף לכל המינים המבויתים. התשובה שהגיעה אליה הייתה, הם כולם רגועים יותר ממין הבר שממנו התפתחו. אחת הדרישות הבסיסיות מכל בעל חיים שאנחנו רוצים לגדל, לא משנה לאיזה צורך, היא שהוא לא יתקוף אותנו או יברח ברגע שנתקרב, שלא יפחד יתר על המידה מבני אדם, ושלא יראה בהם אויב שיש להשמידו. לכן, אמר בלייב, השלב הראשון בביות של כל בעל חיים היה בחירה של הפרטים הרגועים יותר, אלו שחברותיים יותר כלפי האדם. כל התכונות האחרות בסינדרום הביות, הוא טען, צריכות להיות קשורות בצורה כלשהי לתכונה הבסיסית הזו. היא המטרה המרכזית. שאר התכונות הן, במידה מסוימת, תופעות לוואי. לעשות כלב משועל. ההשערה הזאת נשמעת הגיונית, אבל איך אפשר לבדוק אותה? לבלייב היה רעיון. הוא ייקח חיית בר את השועל הכסוף, תת מין של השועל האדום, וינסה לביית אותו. הוא אמר, אני רוצה לעשות כלב משועל, סיפרה לודמילה טרוט, תלמידת המחקר שליוותה אותו מהיום הראשון בכתבה שכתבה לסיינטיפיק אמריקן. החוקרים יצרו מדד הקובע עד כמה בעל חיים רגוע ומקבל את חברת בני האדם, ובכל דור הרביעו רק את 10% שקיבלו את הציונים הגבוהים ביותר במדד זה. כך, אם ראו שינויים בשואלים במהלך הדורות, הם יכלו לדעת שהם נובעים אך ורק מברירה של תכונת האופי הבסיסית הזאת. בלייב מת בשנת 1985, אבל הניסוי שלו עדיין ממשיך, וטרוט, בת 86, היא עדיין החוקרת הראשית. בדור הראשון, סיפרה טרוט, כמעט כל השואלים נראו פחות כמו כלבים ויותר כמו דרקונים נושפי אש. כשהחוקרים התקרבו והכניסו מקל לכלוב, רבים מהשואלים עשו כל שביכולתם לנשוך את ידיהם. אחרים הצטנפו בפינת הכלוב בפחד. אף אחת מהתגובות האלו לא הייתה מה שהחוקרים חיפשו. הם התמקדו בשואלים המעטים שהגיבו פחות או יותר באדישות, לא סמכו למראה בני האדם, אבל גם לא נכנסו לפאניקה או ניסו לתקוף. אלו השואלים שנבחרו להוליד את הדור הבא. כך, בדורות הבאים, היו יותר ויותר שואלים שלווים שצפו ולא הגיבו כשבני האדם התקרבו אליהם. בדור הרביעי והחמישי כבר היו גורים שציפו להתקרבות החוקרים וחשקשו בזנבם לקראתם. ואז, בדור השישי, כלומר לאחר 6 שנים, נראו לראשונה שואלים מטיפוס חדש. מיעוט מהגורים בדור זה, כ2%, לא רק סבלו את נוכחות בני האדם, אלא היו להוטים למגע איתם. הם קשקשו בזנב כשהחוקרים התקרבו אליהם, ליקקו את ידיהם ונתנו להם להרים אותם וללטפם, ממש כמו גורי כלבים. כשהחוקרים עזבו, הם יללו בעצב. בכל דור עלה שיעורם של השואלים האלו, שזכו לכינוי העילית, עד שלאחר 10 דורות, כ70% מהשואלים התנהגו כך. אבל התכונות המעניינות יותר היו אלו שלא נבחרו, אלא הופיעו כמו מעצמן עם הברירה לחברותיות. בתוך 10 לחלק משואלי העילית היו אוזניים שמוטות וזנב מקורזל, וקצת לאחר מכן הגיעו גם שואלים שפרוותם מכוסה בכתמים במקום הצבע האחיד של השואלים הכסופים המקוריים. חותמם הפך מעוגל וקצר יותר, ותקופות הייחום שלהם התארכו. רמת הגלוקוקורטיקואידים שלהם, הורמונים הקשורים למצבי עקה, סטרס, הייתה כחצי מהרמה הנפוצה אצל שואלי בר, והם התנהגו בצורה ילדותית או גורית גם בבגרותם. כל אלו הן תכונות האופייניות לסינדרום הביוט, והן הופיעו אצל השואלים בתוך זמן קצר באופן מפתיע. ביוט בשלב העוברי. בלייב הראה שסינדרום הביוט אכן מתפתח במהירות אצל חיות שבויתו אך ורק על סמך מידת החברתיות והרוגע שלהם, אך עדיין לא הסביר כיצד זה קורה. ההנחה היא שכאשר בלייב ועמיתיו הרביעו את השואלים הרגועים ביותר, הם גרמו לגנים מסוימים שתורמים לאותו רוגע להיות נפוצים יותר באוכלוסייה. מדוע שהגנים האלה ישפיעו גם על מגוון התכונות האחרות של הסינדרום? בשנים האחרונות, חוקרים בראשותו של ריצ'רד רנגהם ניסו להסביר זאת בעזרת תיאוריית הרכס העצבי. הרכס העצבי הוא קבוצת תאים שמתפתחת בשלבים מוקדמים של העובר, אצל כל בעלי החוליות. מקורו באזור סמוך לתעלה העצבית, שמאוחר יותר תהפוך לחוט השדרה, אך במהלך ההתפתחות העוברית הם נודדים לאזורים שונים בגוף. תאי הרכס העצבי מגיעים בין השאר לאור, לפנים, לשיניים, למערכת העצבים וגם לבלוטת יותרת הכליה, האדרנל. בלוטה זו מייצרת ומשחררת לדם הורמונים חשובים, בהם הורמוני עקה, שרמתם נמוכה אצל בעלי חיים מבויתים. בלוטת יותרת הכליה, טוענים החוקרים, היא המפתח לסינדרום הביוט. לפי התיאוריה, בשלבים הראשונים של תהליך הביוט נבחרים תמיד בעלי החיים הרגועים יותר, והגנים שמתפשטים כך באוכלוסייה המבויתת הם גנים שגורמים לבלוטת יותרת הכליה להיות פעילה פחות. זאת מכיוון שהפרטים שרמת הורמוני העקה אצלם נמוכה יחסית, נוטים פחות להגיב בתוקפנות או בפחד. אותה פעילות נמוכה של הבלוטה, טוענים החוקרים, היא תוצאה של שינוי בהתפתחות העוברית, שינוי שנוגע ישירות לתאי הרכס העצבי. ייתכן שפחות תאים כאלה נוצרים, או שהם מתחילים לנדוד מאוחר יותר או נודדים לאט יותר. במינים מבויתים שונים עשויות להיות מוטציות שונות שישפיעו על התאים האלה באופן שונה, אבל התוצאה היא תמיד בלוטה פעילה פחות. אך זו לא התוצאה היחידה. היות שהגנים משפיעים על תאי הרכס העצבי, הם משפיעים גם על אזורים רבים אחרים בגוף שתאים אלו מגיעים עליהם. בבעלי החיים המבויתים, פחות מתאי הרכס העצבי מגיעים לאור והופכים לתאים מייצרי פיגמנטים, וכך נוצרת תבנית של כתמים. פחות מהתאים בונים את הסחוס באוזניים ובזנב, והתוצאה היא אוזניים שמוטות וזנב מקורזל. באותו אופן מתקבלים החותם המעוגל והקטן, השיניים הקטנות והגולגולת הקטנה. שינויים במערכת העצבים משפיעים גם על הורמונים הקשורים ברבייה ועשויים לגרום לתקופות ייחום ארוכות יותר. כך ברירה לתכונה אחת, חברתיות, גורמת בעקיפין לסינדרום הביות כולו. קוף האדם ההיפי. האם ייתכן כי אותו תהליך שעוברות חיות מבויתות יתרחש גם ללא מעורבות בני אדם? כן, טוען בריין הר מאוניברסיטת דיוק. כך לדעתו אפשר להסביר את האבולוציה של הבונובו, קוף אדם הקרוב מאוד לשימפנזה. אבותיהם של הבונובו נפרדו מאבות השימפנזים רק לפני מיליון או שני מיליון שנים, כמה מיליוני שנים לאחר שהשושלת שהובילה אליהם נפרדה מהשושלת שהובילה אלינו. הם דומים לשימפנזים במראיהם, אך יש כמה סימנים שלפיהם אפשר לזהותם. לרוב יש להם שפתיים אדומות בפנים שחורות, ולעיתים קרובות קטם בהיר באזור הישבן. האוזניים שלהם קטנות יחסית לאלו של השימפנזים, המצח גבוה והם בעלי תסרוקת אופיינית. השיער על ראשם מופרד באמצע וגדל לצדדים. למרות שנקראו פעם שימפנזה גמדי, הם אינם קטנים באופן משמעותי מקרוביהם. החזכרים נוטים להיות רזים יותר בהשוואה לזכרי השימפנזה השריריים, יש להם כתפיים צרות יותר, ראש קטן יחסית ורגליים ארוכות. לבונובו, טוען חוקר הפרימטים פרנס דוואל בכתבה בסיינטיפיק אמריקן, יש יותר סטייל. השוני הגדול יותר, עם זאת, ניכר בהתנהגותם. בעוד השימפנזים הם פטריארכליים ומונהגים על ידי זכר אלפא, נראה שבקבוצות הבונובו הנקבות הן המנהיגות. השימפנזים, בעיקר הזכרים, ידועים בתוקפנותם, גם בתוך הקבוצה וגם כלפי שימפנזים מקבוצות שכנות. הם נאבקים זה בזה על הבחורה בקבוצה, נלחמים על מזון ולעיתים קרובות מאיימים ואף תוקפים גם את הנקבות. הם טריטוריאליים מאוד, וכאשר שתי קבוצות נפגשות, המפגש הוא תמיד עוין ולרוב הסתיים בקרב שעשוי להיות גם קטלני. הזכרים של קבוצות מסוימות נוהגים לסייר בגבולות הטריטוריה שלהם, ואם הם נתקלים בזכר בודד, הם עלולים להרוג אותו. הבונובו לעומתם רגועים הרבה יותר. הם אינם מלאכים, גם אצלם יש קרבות והם בהחלט עשויים לפצוע וכנראה גם להרוג זה את זה, אך רמת האלימות שלהם נמוכה בהרבה בהשוואה לשימפנזים. בעוד זכרי שימפנזים קורטים לעתים קרובות בריתות זה עם זה, וביחד דואגים למנוע מזכרים אחרים גישה לנקבות ומאלצים את הנקבות להזדווג איתם, אצל הבונובו הבריתות הנפוצות יותר הן של זכר ונקבה, בעיקר אם ובן. הנקבות גם יוצרות קשרים בינן לבין עצמן, וזכר שינסה לאיים על נקבה או לתקוף אותה, יגלה עד מהרה ששאר הנקבות עומדות מאחוריה ולא יסבלו זאת. לכן אצל הבונובו, אך לא אצל השימפנזים, הבחירה עם מי להזדווג מצויה במידה רבה בידי הנקבות. גם הבונובו הם טריטוריאליים, וכששתי קבוצות נפגשות הן עשויות לאיים זו על זו, אך ברוב המקרים האיום לא מתממש לכדי אלימות פיזית. אחת הקבוצות פשוט עוזבת את המקום בלי מגע ביניהן. לפעמים המפגש בין הקבוצות יכול להיות אפילו חברי, כאשר פרטים משתי הקבוצות יושבים זה לצד זה, משחקים או מזדווגים. יחסי מין באופן כללי הם חלק חשוב מחיי החברה של הבונובו. הם עושים זאת לעתים קרובות, בתנוחות שונות, כולל פנים אל פנים, ובכל הזיווגים האפשריים. לא רק נקבה עם זכר, אלא גם זכר עם זכר ונקבה עם נקבה. הם אינם מתרבים בקצב גבוה יותר מזה של השימפנזים שעוסקים בפעילות זו הרבה פחות. נראה שכמו קרוב משפחתם העירום, הם עושים זאת לשם הנאה. עובדה זו לצד אורחותיהם הרגועים, הקנתה להם את הכינוי קוף האדם ההיפי, שמעדיף לעשות אהבה ולא מלחמה. כשהם לא עסוקים ביחסי מין, הבונובו מקדישים זמן רב למשחק. כל הקופים וקופי האדם משחקים כשהם קטנים, אך הבונובו משחקים יותר וממשיכים לשחק גם בגיל מבוגר. מכמה בחינות ההתנהגות שלהם גם כבוגרים דומה לזו של שימפנזים צעירים. ניסויים הראו שהם חולקים מזון בשמחה עם חבריהם ואפילו עם בונובו זרים, דבר ששימפנזים בוגרים אינם עושים. בסיטואציות חברתיות רמת הטסטוסטרון בדמם של שימפנזים זכרים עולה, אבל עלייה כזו לא נראית אצל זכרי הבונובו. ביות עצמי. כשהר שמע על מכלול התכונות האלו בהרצאה, הייתה לו הערה. הוא דיבר על הבונובו כעל חידה אבולוציונית, יש להם את כל התכונות המוזרות האלו בהשוואה לשימפנזים, ואין לנו מושג איך להסביר אותן, נזכר הר בראיון לסיינטיפיק אמריקן. אמרתי, היי, זה ממש כמו השועלים הכסופים. ואכן, לא מעט מהתכונות המייחדות את הבונובו מתאימות לסינדרום הביות. גם ראש, אוזניים ושיניים קטנות יותר, וכמובן גם ההתנהגות. פחות תוקפנות, יותר סובלנות והתנהגות ילדותית במרכאות גם בבגרות. האם יכול להיות שהבונובו עברו תהליך של ביות ללא מגע יד אדם? במאמר שפורסם ב-2012 פרטו הר, רנגהם שהצטרף אליו וחוקרת נוספת את השארתם. השושלת של הבונובו נפרדה מזו של השימפנזים כאשר נהר הקונגו נוצר וחצה את האזור שבו חי האב המשותף של שני המינים. האוכלוסיות מדרום לנהר התפתחו והפכו לבונובו, והאוכלוסיות מצפון היו אבותיהם של השימפנזים. אבל שתי הטריטוריות האלו לא היו זהות. בצפון חיו אבות השימפנזים בסמוך לגורילות, ונאלצו להתחרות איתן על פירות ועל שטחי מחיה. מכיוון שהמשאבים במקום מסוים מוגבלים, השימפנזים חיים בקבוצות קטנות יותר בהשוואה לבונובו, וגם יציבות פחות. הקבוצה נוהגת להתפצל לעתים קרובות לתת קבוצות שחוזרות ומתקבצות ואז מתפצלות שוב. המשאבים המצומצמים מובילים גם לתחרות רבה יותר בתוך הקבוצה, ואלו שזוכים באוכל ובהזדמנויות להזדווג הם הזכרים התוקפניים והחזקים יותר. הבונובו לעומת זאת לא נתקלו בתחרות ישירה מצד קוף אדם אחר, וכך היו להם משאבים רבים יותר. הם יצרו קבוצות גדולות ויציבות יותר שאפשרו לנקבות להקים קואליציה בינן לבין עצמן ולהתנגד לאיומים ותקיפות מצד הזכרים. בתנאים אלו, הזכרים שזכו להצלחה הרבייתית הגדולה יותר היו דווקא אלו שיצרו בריתות עם הנקבות במקום לתקוף אותן. כך, עם הזמן, טוענים החוקרים, נוצר ההבדל בין המינים. הבונובו, הסובלנים והרגועים יותר העמידו צאצאים רבים יותר והעבירו להם את התכונות האלו. יחד איתן התפתחו גם תכונות אחרות המזכירות את אלו של החיות המבויתות. הברירה הטבעית להתנהגות רגועה גרמה לבונובו לביית את עצמם. לא כולם מסכימים עם המסקנות האלו. אני לא קונה את זה, הכריז דבל שחקר בונובו ושימפנזים במשך שנים רבות. הוא מאיר שאיננו יכולים לדעת אם הבונובו אכן הפכו לרגועים יותר במהלך האבולוציה. ייתכן שהאב הקדמון המשותף לבונובו ולשימפנזה היה כבר סובלני וחובב סקס, ודווקא השימפנזים הם אלו שהשתנו במיליון השנים האחרונות והפכו תוקפניים. במקרה זה, אנחנו צריכים להסביר מה גרם לתוקפנות המוגברת של השימפנזים ולא לביות במרכאות של הבונובו. הר מודה שזו אכן בעיה. זה אתגר אמיתי, אמר, במיוחד מכיוון שאין לנו אפילו מאובן אחד שיצביע על האבולוציה של אף אחד מהמינים. שרידותם של הידידותיים. לאחר שהציגו את השארתם בנוגע לביות העצמי של הבונובו, פנו הר ורנגהם למין נוסף שלדעתם עבר תהליך דומה, הומו ספיאנס. בני האדם הם אולי לא המין הראשון שאנחנו חושבים עליו כשמדובר בסובלנות או חוסר תוקפנות, אך האמת היא שאנחנו יוצאי דופן בקרב הקופים וקופי האדם בנטייתנו לשתף פעולה זה עם זה ולסבול את חברתם של זרים בקרבתנו. יותר מכך, ללא הסובלנות שלנו לא היינו יכולים להתפתח למי שאנחנו כיום, טוען רנגהם. הפחתת התוקפנות צריכה להופיע יחד עם אינטליגנציה, שיתוף פעולה ולמידה חברתית כאחת התורמות העיקריות להצלחת המין שלנו, כתב בספרו The Goodness Paradox. היכולת שלנו ללמוד זה מזה ולעבוד יחדיו, העומדת בבסיס התרבות האנושית, לא הייתה יכולה להתפתח בחברה שיש בה תחרות תמידית ואלימה. במאמר בשם הישרדותם של הידידותיים ביותר שהתפרסם ב-2017, סקר הר את העדויות לביות עצמי של בני האדם. לטענתו, שינויים גנטיים הובילו בין השאר לשינויים הורמונליים, כמו ירידה ברמת הטסטוסטרון ועלייה באוקסיטוצין, שהובילו בתורם לשינויים גם בהתנהגות ובאנטומיה. מתיעוד המאובנים עולה שבמאות אלפי השנים האחרונות הפנים שלנו נהיו שטוחות יותר, רכס הגבות הצטמצם מאוד והגולגולת שלנו הפכה לעגולה יותר. התנהגות אומנם אינה דבר שניתן לבחון במאובנים, אבל בהשוואה לקופי אדם, בני האדם הם חברותיים יותר, חיים בקבוצות גדולות יותר, וגם משחקים ונהנים מפעילויות חברתיות אחרות במשך כל חייהם. במאמר אחר שפורסם באותה שנה, חוקרים מאירופה ומארצות הברית בחנו את הגנים שעברו שינוי במהלך האבולוציה של הכלבים, החתולים, הסוסים והפרות, וגם של בני האדם. הם ישבו בין הגנום של החיות המבויתות לזה של קרוביהם החיים בבר, ובין הגנום של האדם לזה של קרוביו שנכחדו, האדם הנאנדרטלי והאדם הדניסובי. הם מצאו כמה וכמה גנים שהשתנו אצלנו ואצל בעלי החיים שבייתנו, גנים שמעורבים בפעילות מוחית ובהתנהגות, וגם באנטומיה. נראה שיש חפיפה בין בני האדם ובני מינים מבויתים, ואנו רואים זאת כעדות לביות עצמי, אמר סדריק בואקס, ראש צוות המחקר. רבים מהגנים האלו מעורבים בהתפתחות העוברית של הרכס העצבי, בדיוק כפי שהיינו מצפים לפי התיאוריה על סינדרום הביות. התיאוריה הזו עדיין בחיתוליה, והידרשו עוד מחקרים כדי להבין מה מתרחש מהבחינה הגנטית כאשר בעל חיים הופך למבוית בעצמו או בעזרת האדם. במובן מסוים, מה שעשינו הוא לצמצם את קבוצת הגנים המועמדים לבדיקה, סיכם זאת בואקס. החוקרים אינם טוענים שאפשר להסביר את האבולוציה האנושית כולה כמקרה פרטי של ביות. אין ספק שהיו עוד גורמים רבים שהשפיעו עליה. אך התיאוריה הזו מציעה זווית התבוננות חדשה על כמה מהמאפיינים החשובים ביותר שלנו וכיצד הם התפתחו. בלייב כנראה לא תיאר לעצמו כשיצא לנובוסיבירסק לפני 60 שנה שהניסוי שערך על שואלים כסופים יחשוף משהו על האבולוציה שלנו עצמנו. האזנתם לכתבה כמה טוב שבאת הביתה מאת דוקטור יונת אשחר, קריינות איתי נבו. אפשר להאזין לכתבות נוספות שלנו באתר מכון דוידסון ובערוץ מדע בגובה האוזניים בסאונד קלאוד.